להזכיר כמה הלכות ששייכות לראש השנה. ראש השנה תמיד יחול יומיים. למה חל יומיים ראש השנה? בגמרא מובא כיוון שגם בארץ ישראל וגם בירושלים וגם בזמן בית המקדש היו מקדשים אז על פי הראייה. אז יום כ"ט לחודש, 29 ימים לחודש אלול, בערב היו עושים אותו יום טוב מספק. היו מחכים אולי יבואו העדים שראו את המולד. ולמחרת גם כן היו מתפללים תפילה של חג והיו מקריבים קורבנות של חג, אבל מספק. היו מחכים עד מנחה לראות אם העדים הגיעו או לא הגיעו. אם עד המנחה הגיעו העדים, אז אותו יום קודש. זה ראש השנה. כי בתורה לא כתוב לעשות יומיים. יום זיכרון יהיה לכם. יום תרועה יהיה לכם. אבל אם אחרי מנחה היו באים העדים, אז היו עושים אותו היום קודש ומחורת קודש. מה שכתוב במשנה. זאת אומרת, זה כאילו יוצא חודש מעובר של 30 יום. כאילו אתמול זה היה שייך לאלול. ובמקום ב' הם עושים א'. אז גם פה, ואפילו בבית המקדש, היה להם את הספק הזה. כך כותב הראש. ולכן, השאר הדבר כמו שהיה, ואף על פי שהיום אנחנו מקדשים, לא על פי הראייה, אלא יש לנו לוחות קבועות, ועל פי המולד שאנחנו עושים, עשו חשבונות, וסידרו לנו את כל המולדות של כל החודשים, וכל השנים, מעכשיו ועד סוף האלף, עד שיבוא משיח. בכל זאת, מהרה ייבנה בית המקדש ויחזרו לקדש על פי הראייה ואז יתחילו להתבלבל, יגידו, לא עשינו את היום הזה חול, זאת אומרת, אתה עושה אותו קודש, לכן עשו יומיים. זה כל הטעם לפי הפשט. אבל לפי הקבלה, ראש השנה זה יום דין, והוא יום קצת קשה, צריך לדעת. הרבה אנשים חושבים, כמעט שזה חג ויום טוב, אז בואו נעשה בשר על האש, ונשתה וודקה, ונשתה בירות, וכל מיני דברים כאלה, כי אומרים, זה ראש השנה. ולומדים את זה להבדיל, להבדיל, אלף אלפי הבדלות מהגויים, שלהם יש ראשי שנים שלהם, שהם משתוללים או משתכרים. אז אנשים חושבים שכיוון שזה ראש השנה, צריך לעשות סימן טוב, לאכול, לחגוג, ולא היא. בקושי התירו לנו לאכול ולשתות, הרי הרבה פוסקים היו נוהגים אפילו בראשונים, היו נוהגים לצום ביום ראש השנה. למה? מחרדת הדין. רק כיוון שיש פסוק בנחמיה שאומר, איכלו משמנים או שתו ממתקים, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם, לכן אנחנו אוכלים ושותים, אבל לא להפריז באכילה ושתייה. ונפקא מינה לא לעשות דברים שהם יוצא מגדר הרגיל. בכלל, אלה שעושים בשר על האש ביום טוב, יש להם הרבה בעיות. כיבוי האש, והעברת האש, והעברה מדבר לדבר, והעשן, וכל העיבוד היום הזה בדברים בטלים, וזה יום קדוש מאוד, זה יום דין. אז לפי הקבלה, למה זה יומיים? כיוון שאנחנו לא יכולים לתקן את המדרגה של יום ראש השנה ביום אחד. אנחנו צריכים יומיים. יום אחד כנגד החיצוניות של העולמות. ויום השני כנגד הפנימיות של העולמות. ויום השני חמור יותר מיום ראשון לפי הקבלה, אפילו שהוא בית בתשרי. יש בו מעלה יותר גדולה, וגם הכוונות שהיו מכוונים, המקובלים, היו יותר כפולות ומכופלות. נפקא מינה שאדם צריך להשתדל להכין את עצמו כמו שצריך לתפילות של הימים האלה, וכל אחד ואחד יושב ויקרא את סידור התפילה, עם הפיוטים ופירוש התפילה, ויש איזה מילה שהוא לא מבין אותה, להשתדל ללמוד אותה ולדעת אותה, ולא לעשות כחוטא על הגחלים ואיך שיהיה יהיה, אלא להכין את עצמו כמו שצריך לקראת יום הדין. וכולנו הוזמנו לדין, וכולנו צריכים לבוא נקיים ביום הזה, ולא לחכות עד שיבוא ראש השנה, אלא באלול. יש מדרש שאומר, האומר אלול, למה? ראשי תיבות אלול, אוי לו ואוי לנפשו. הוא אומר, בשביל מה צריך את חודש אלול? אני בן כה, אני בסדר, אני מסודר, יבוא ראש השנה, אני אתפלל, אני אזעק לשם, אני אעשו בתשובה, אני אקבל קבלות טובות, ואני אכין את המחזור, ואני אבוא עם תלית, קניתי תלית חדשה, ויש לי חליפה לבנה. זה אוי לו ואוי לנפשו. למה? שנתנו לו זמן לעשו בתשובה 30 יום מראש, והוא לא עשה כן. בזבז את כל החודש היקר הזה בשהה פהה. אז זה, לכן צריך להיזהר מאוד בחודש הזה. רבי חיים פלאצ'י כתב יותר מ-20 סוגי ראשי תיבות שיש לנו באלול. איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה רמז לצדקה. ככה קרון פרי חדש כותב, שהוא היה נוהג לתת, לשלוח מנות למשפחות עניות, לשלח להם אוכל בליל ראש השנה, שיהיה להם מה לאכול ולעשות ראש השנה, שיוכלו. שיש עניין גם לדאוג לעניים ביום הזה. בלב אחי, צריך לעשות פדיון. העניין של הפדיון יקר מאוד מאוד. רבנו הארי גילה את הסוד שלו, בספרו שער מאמרי רשב"י, לפי דברי הזוהר. הזוהר הקדוש כותב בספר בראשית. שם הזוהר מביא את המדרש הידוע, כאשר בא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, נכנסו א' ב' בסדר הפוך. למה? כי העולם נברא בדין. אז הם לא באו א' בהתחלה, אלא באה ת' בתהילה. וכל אות ביקשה מהקדוש ברוך הוא שיברא את העולם בה, ולכל אות הוא ענה למה הוא לא רוצה לברוא בה. של ת', אז יש שם חס ושלום ימות, וכן שין, אחר כך רש וקוף, שם זה שקר, וכן על זה הדרך, נכנסו אות אחרי אות. שהגיע אות פה, שאלה את הקדוש ברוך הוא האות פה, אולי רצונך שתברא בי את העולם? שאל אותה למה? אמרה לו, כי אני הפדיון מצוי אצלי, ובתורה שלך אתה כתבת, פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו. אמר לה שלא, יש לו איזו סיבה שהוא לא רוצה עוד פה. למה? עוד פה, נכון שזה פדיון, אבל היא דוגמתה, דוגמת הנחש. מה הנחש? אומר רבנו הרי, הנחש כאשר הוא רוצה, הוא עורב לאיזה טרף, אז הוא מסתובב, שם את הזנב בחוץ, ואת כל הגוף שלו מעגל, מעגל עיגול בתוך עיגול, והראש שלו באמצע. וזוקף את הראש שלו, מחכה לטרף. יש איזה טרף מסוים שהוא מחכה לו, אבל הוא יש לו את התבונה שלו לדעת מתי ואיפה ואיך להתנפל עליו פתאום. אז הוא מתכנן, אם זה חס ושלום אדם או איזה בעל חי שהוא רוצה לטרוף אותו, אז הוא מחכה לו. ואם נתנו לו לנחש איזה מישהו, הוא לא שותק עד שינקום בו, או אולי 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 בדרך קשה אם ייתנו לו תחליף. ויש בזוהר הקדוש פרשת בלק מעשה ידוע, פורסם, שרבי אלעזר ורבי אבא ורבי יוסף ורבי חיה היו הולכים בדרך, זה היה בזמן רבי שמעון בר יוחאי, היה חי, הולכים בדרך, הלכו לבקר את חמיב של רבי אלעזר ורבי שמעון. חמיב היה גדול, אחד מגדולי התנאים, רבי יוסף ורבי שמעון בן לקוניה, כך היה שמו. בדרך היו הולכים, והיה שמש. אמר להם רבי נעזר, בואו נסתה רגע מהדרך וניכנס פה בין האילנות, ננוח קצת ונלמד. שמעו בקולו, רק ישבו איזה 2-3 דקות, ונראה רבי נעזר רואה איזה נחש אחד הולך על השביל בזעף גדול, והזנב שלו יצא למעלה מתמר ועולה, והקסקסים עומדים. זה מראה על עמדת תקיפה וזעם גדול ונורא. פתאום קם רבי אלעזר ככה כנשוך נחש, רץ וצעק, נחש נחש תחזור לאחוריך. והנחש לא שומע, אמר לו, הזהרתי אותך, אם לא אני כעת אגזור שתמות, תעצור מיד. אז עמד הנחש, לא חזר ולא המשיך. אמר לו, אותו יהודי שאתה רוצה ללכת כעת לשוח אותו והוא בעל עבירות, עכשיו עשה תשובה ואין לך רשות לגוע בו. אמרתי לך לחזור, תחזור. שאר הנחש עומד, לא הולך ולא חוזר. שתק רבי אלעזר איזה דקה, ידע שהנחש הזה רוצה שיתנו לו במקומו איזה מישהו, פדיון. הסתכל, 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 אמר לו, נחס, נחס, יש גוי אחד נמצא במערה שלך ככה, הלך לנוח, שהוא רשע גדול, ורוצח, וגנב, לך מהר ותנקום בו. שבא, נחס, מהר, חזר, והתחיל ללכת. אז גמרו את הסוגיה שהיה להם ללמוד, שאלו אותו, תלמידיו, את רבי אלעזר, חבריו, תלמידיו, רבנו, מה הדבר הזה, ואיך ידעת? אמר להם, אני ראיתי שהוא הולך בשליחות לבצע שליחות. אבל ראיתי איזה מלאך רודף אחריו שנברא מהתשובה שעשה יהודי, ורץ אחריו ואומר לו, תחזור, והוא לא שומע. אכן אני התערבתי וצעקתי, עצרתי אותו. אחר כך ראיתי, ואני יודע שהנחש, אם הוא נתנו לו איזה טרף ביד ולוקחים את זה ממנו, לא מוותר. מוכרח לעשות איזה משהו. עד שראיתי, שמעתי איזה קול שאיזה גוי אחד כך וכך עשה, שלחתי אותו אליו. עשה בואו איתי ונלך נראה. לקח אותם איתו, רבי נעזר מוביל אותם. הלכו, אני יודע, קילומטר, שתיים, לא כתוב כמה, הלכו דרך והגיעו שם, ראו איזה גוי אחד שוכב במערה כבר מת, והנחס הזה עושה בו נקמות, נושך אותו בעקב, ועולה עולה, קורך את עצמו על כל גופו של הגוי, עולה 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 לצוואר, נושך שם עוד נשיכה ועוד פעם חוזר, עושה סיבוב שני, כמו המכבש של שעושה זפת, אז צריך ללכת ולחזור, זהו עושה הלוך ושוב, שוב והלוך. עד שאמר לו רבי אלעזר, נחש נחש מספיק, עשית את שלך ודי לך. והנחש ממשיך, נוקם. הלכו, ישבו שם בחוץ, היה איזה מערה ככה ממול, והם יושבים שם, תוך כדי הדרך, אמר להם רבי אלעזר, תשבו פה, יראה לנו השם, יתברך ניסים גדולים היום, כי הדרך הייתה מוצלחת. והנה, הגיע איזה יהודי אחד, פצוע ובוכה כולו, וצועק, וראה שם שדה, ראה אילנות, ישב. רבי אלעזר אמר להם, אל תתערבו, תנו לו לדבר לאיש הזה, הוא לא ראה אותם. והיה בוכה, ואומר, רדי אלמה, אתה אבי יתומים ודיין אלמנות, הוא בצער, הבן שלו נמצא בתעשורים ואיזה גוי אחד מתעלל בו, והוא עכשיו ככה סובל, עכשיו היה לו כסף, הייתי באיזה מקום לקח את הכסף שלי, גוי אחד גנב אותי, ולא על הכסף שלי אני מצטער, אלא יש איזה עני אחד, שכן שלי, שאסף פרוטה לפרוטה, הוא צריך להשיא את הבת שלו. והעני הזה נתן לי את הכסף, אמר לי אם אתה נוסע, לעיר, תקנה בגדים בנדוניה, בכלי מיטה, בכיסויים, בקריות, בסמלות ועוד דברים, בשביל, עשה לי רשימה, בשביל הקלה. והוא עני מסכן, אין לו לאכול. וכל הכסף של העני הזה נמצא בארנק, עם הכסף שלי, בתא אחר, נפרד. לא על שלי אני בוכה, על שלו. ועוד כמה ממון של אחרים שהפקידו בידי, ואני אין לי, מה אני עושה? בוכה, בוכה, בוכה. מיד קם רבי אלעזר, אמר לו בוא, חס בידו, בוא איתי, בוא איתי, הכניס אותו למערה, והנחש עדיין שם, עד שצעק עליו רבי אלעזר פעם שלישית, גרש אותו, והנחש עזב את הגוי, אמר לו, זה הגוי שעיקה אותך, זה הגוי שגזל אותך, הנה, נשבחו עשה בו נקמות, עכשיו תיקח מה שאתה צריך, תכניס את היד שלך לכיס שלו, ותמצא שם ארנק, אבל תיזהר, אם תמצא דברים אחרים, מה שלא שלך, אל תיגע, רק מה ששייך לך. מצא את הארנק, פתח אותו, אמר, בדיוק, כך וכך זהובים, כך וכך דינרים, הכל שלי מלא. פתח את הצד השני, מה ששייך לעני, הכל מלא. מה שייך לאנשים, הכל מלא. אמר, והתחיל להודות לשבח לקדוש ברוך הוא. ישבו, נתנו לו לאכול קצת, לשתות. אמר לו רבי נעזר, עכשיו תחפש עוד. בבגדים של הגוי הזה. פטש, אומרים בערבית. פטש, התחיל לחפש, מצא עוד איזה ארנק. אמר לו זה, יש איזה ילד יהודי אחד מסכן, שאבא שלו שלח אותו, והוא מסכן, הכסף הזה היה, והגוי הזה היה איתו בספינה, ובתוך הספינה הגוי הזה גנב אותו, את היהודי הזה, וזה הכסף שלו. והוא היהודי הזה, הוא יבוא... היום, בערב, ואתה תמצא אותו ותחזיר אבדה לבעליה. בוא, תמהו חבריה, אמרו איך זה, נס בתוך נס בתוך נס. איזה דברים מדהימים כאן קורה. תוך כדי כך אמר לו, אל תדאג, הבן שלך שהוא יכה אותו והוא גנב אותו, יחזור אליך היום, תפגוש אותו ותשמחו שמחה גדולה. ככה היה. סוף דבר, כל דבר שב לאיתנו, אותו גוי, אני לא יודע, אולי מוטל שם עד היום, ליד המערות של החיזבאללה, איפה, אני לא יודע, אבל זה מה שהיה, היה נס. מה למדנו מפה, אומר רבנו ארי, שהנחש צריך במקומו דבר אחר. מה שהיה עם רבי יוסף דיפקאין, גם כן מובא בזוהר הקדוש. שפעם אחת רבי יוסף דיפקאין, היה באמצע חייו, הלך לעולמו. והשאיר בן ובת קטנים. ושמעו החברים שלו, תלמידי רבי שמעון שהוא חולה, והלכו לבקר אותו, ושהגיעו לבית לא יכלו להתקרב. הבן היה צועק ובוכה, איזה בחיות נוראות. סוף דבר, והשמיים ריחמו עליו, וחזרה נשמתו אליו, ואמר לו, נתנו כעת 13 גויים, קצינים רומאים במקומו, לשטן, במקום רבי יוסף דיפקאין. זאת אומרת, תמיד, הוא צריך מישהו כופר. אומר רבי נוערי, מכאן תלמד, שאין אדם שפותחים לו את הפנקס, שלא ימצאו לו איזה דבר. מיד מגיע השטן ותובע. מה אנחנו עושים כדי לסלק אותו? אנחנו נותנים פדיון. זה הפדיון, ולכן זה עוד פה. מה יש בעוד פה? העוד פה שהיום אנחנו כותבים אותה, לא כותבים אותה כמו המסורת הראשונה, בזמן משה. כי היום חוששים שלא יהיה דיבוק באותיות, אלא הם עושים פה בתוך פה. רפופה ממש. כך מביא גם הגאון החתם סופר. מביא אפילו את הציור של זה. אז זה היה פה בתוך פה. רק היום אי אפשר לעשות כך. האותיות קטנות ודיו, יגע טיפה דיו בדופן או בגג, פסול. אבל זה פה בתוך פה. ולמה זה? זה דוגמת נחש. להראות לך שאם אדם היה חולה או אדם פתחו את פנקסיו, עכשיו למשל מגיע ראש השנה, פותחים לנו את הפנקסים, צריך לתת איזה פדיון, משהו שיהיה כופר נפש בעד האדם. לכן כתב רבי חיים ויטל עליו השלום בשם רבנו ארי, שאדם ייתן, יכול ייתן 160 פרוטות כסף. כמה זה 160 פרוטות? כל גרם כסף זה 20 שעורות, כך מובא בהלכה, כך כותב הרמב״ם. וכל שעורה יש בה שתי פרוטות, יוצא בגרם אחד כסף יש 40 פרוטה. ולכן אם אתה רוצה לדעת כמה הפרוטה היום, תשאל סוחרים כמה עולה היום גרם כסף. היום גרם כסף זה בסביבות דולר פסיק משהו, והדולר עלה היום כבר 4 פסיק משהו, יוצא 4.5 שקל בערך, זה נקרא 40. תכפיל את זה, יוצא לך בערך 18 שקל 4 גרם. למה? 160, כל 40 פרוטות זה גרם אחד. אבל זה לא מהדרין, לא חייב. האמת שיוצא ידי חובה של פדיון אפילו בחצי שקל. חצי שקל לצדקה, יוצא ידי חובה. אבל מי שרוצה לעשות בדיוק איך שכתב רבנו חיים ויטל, כתב לעשות ב-160 פרוטות כסף, לא פחות ולא יותר, נעשה את זה בערב ראש השנה, שוב פעם נחזור על זה בערב יום הכיפורים, ברוך הנותן לנו חיים, ואז אומר אותו אדם, מובטח לו שישלים את שנתו, כל אותה שנה לא יראה לו שום נזק. אז אחרי השיעור בלי נדר יתרו פה נמצא, יאסוף, אנחנו בלי נדר נעשה את זה ביום ראשון הבא, בערב ראש השנה, ב-160 פרוטות כסף, את הפדיון בעד כל הקהל. אז כל אחד ייתן כמתנת ידו, לא חשוב, לא משנה כמה. הכר שיהיה פדיון, זה בעזרת השם, יקרא הרוע גזר דיננו. עכשיו נחזור לענייננו. נחזור לענייננו, ראש השנה הגיע. ערב ראש השנה, יש נוהגים ללכת על קברי הצדיקים או קברי אבות להתפלל שם. למה? כי הגמרא בברכות אומרת, הגמרא בברכות אומרת, כן, בשבילו בשביל כל המשפחה. הגמרא מסכת ברכות אומרת שהיו הולכים לראות בבית הקברות, לשמוע מה היו המתים מדברים ביניהם, מה יהיה השנה, יהיה גשם, לא יהיה גשם, מי יצליח, מי יעלה, מי ירד, הזהב עולה, המניות יורדות, הדולר קופץ, וכן על זה הדרך. כל זה נגזר בראש השנה. ואז ביום ראש השנה, הם הולכים להתעניין. מי הולכים? הנפטרים, שהם קרובים שלנו, או המכרים שלנו. הולכים ביום ראש השנה, לשאול, לעלות למעלה, בית דין של מעלה, לראות מה קורה. לכן אנחנו מקדימים והולכים, פלל על קברם, או קברי צדיקים, או לא משנה מה, להתפלל שמה, כדי שיהיה לנו שנה מבורכת. ביום ערב ראש השנה, במדרש תנחומה מובא, שיש מנהג, וכך כתב מרן, שיש נוהגים לצום אותו היום. ומי שרוצה לצום, צריך לקבל עליו תענית, מנחה שלפניו. השנה יוצא שבת, כפחת לחודש אלול יוצא שבת. בשבת, נו, גם איחרת, גם אתה מדבר. אני רואה גם יש אחרי עמוד. אז השנה זה יוצא בשבת, גם במנחה של שבת אפשר לקבל תענית, אין בזה לא מכין ולא איסור ולא שום דבר. כמו תענית יורצייט או כל תענית יחיד שאדם רוצה לקבל, אז במנחה שלפניו לקבל עליו את התענית. לא קיבל במנחה, עדיין לפני השקיעה יכול באמצע לעמוד ולומר את הנוסח. הרי אני לפניך בלי נדר, יאמר, מחר בתענית יחיד, מעלות השחר ועד שקיעת החמה. הכי טוב לומר עד שקיעת החמה, כדי שבשקיעה יוכל לאכול איזה משהו, לא להיכנס ראש השנה בתענית. עד שקיעת החמה, או אם אמר עד שאת הכוכבים, כמו שכתוב בסידור, אז יקיים מה שאמר. ואם לא אוכל להתענות, יאמר, ברגע שאומר, מזמור לדוד, אדוני רואה לא יחסר, ונודה שירביצני וכו', אוכל לאכול ולא יביא שום עוון. עושה תנאי, מראש. וגם אומר, בלי נדר. מה יש בתענית ערב ראש השנה? מדרש תנחומה כותב, הביא שם משל. אני אומר לכם רק מה המסקנה. שמי שצם בערב ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו שליש מהעוונות. אחר כך צם בעשרת ימי תשובה, אפילו יום אחד, מוחל לו עוד שליש מהעוונות. אחר כך צם ביום הכיפור, שליש אחרון. יוצא נקי לחלוטין. ככה פוסקים כתבו למעשה. אז מי שיכול יעשה, מי שלא יכול לא, יש גם רבנו אריה לא כתב בשער הכוונות שבעשרת ימי תשובה כל יום שהוא צם מחילה. כל יום שהוא צם, באיזה יום שהוא צם, נגיד השנה יוצא לנו ראש השנה שני ושלישי, נכון? רביעי זה צום גדליה, כוון גם של מחילת עוונות. כל ימי רביעי של החיים שלו נמחלים העוונות. ולא אחי, גם יום כיפור יוצא יום רביעי. גם צום גדליה, גם יום כיפור. ואם יצאו מחר גם ביום חמישי, כל ימי חמישי של כל חייו, מה שחטא בהם, נמחקים. זה דברי רבנו ארי. וכן עשה הדרך. אז בעשרת ימי תשובה ידוע, יש מנהג כזה של הרבה מקומות, או הרבה קהילות, או הרבה יחידים, שנוהגים להתענות בעשרת ימי תשובה, אבל בלילה אוכלים, וביום צמים. עכשיו, הכל תלוי בכוחותיו של האדם. יש אדם שצום לא כל כך משפיע עליו, ויש אדם שזה קשה לו מאוד, כל אחד לפי המזג שלו, לא שצריך לעשות. אבל יותר מהכל, תדעו, יותר מהתעניות, יותר מהצדקות, יותר מהכל, תיקון המעשים. אדם שבא בראש השנה או ביום הכיפורים עם מעשים יותר טובים, משפר את מעשיו, ושובר את ליבו, ושב בתשובה, מתקן איזה מידה אחת מהמידות הרעות שיש לו, זה אין כמו זה בעולם שמחפר לו כל העוונות. זה הדבר הכי הכי חשוב. עוד דבר חשוב מאוד לזכור מה שהרמב״ם אמר. הרמב״ם כתב בהלכות תשובה שיותר רוב העולם חושבים שמה זה לעשות תשובה, זה לתקן מה שמאכלות אסורות, או לתקן תרומות ומעשרות, פרשת חלה, גם על זה צריך לשוב בתשובה, שמירת שבת, אחרי זה עריות, מסתכל בנשים, גזל, גניבה, הונאה, מקח וממכר, שהוא לא משלם, או מבטיח ולא מקיים, משקר. אומר הרמב״ם, זה ודאי צריך, זה, על זה אני לא מדבר. אבל העיקר התשובה, אומר הרמב״ם, זה לתקן מידות. מה זה מידות? אומר, כמו כעס, גאווה, הקפדה. שמקפיד על כל דבר על אנשים אחרים יותר מדי, ובתוך ביתו אם לא עושים את רצונו מקפיד יותר מדי, אם לא עושים את רצון השם זה משהו אחר, עניינים של מצוות ומעשים טובים זה ודאי צריך להקפיד, אבל בעניינים אישיים שלו, כבוד שלו, עניינים שלו, לא יקפיד. ויותר מזה, כותב הרמב״ם בהמשך, הוא רדיפת הממון. הוא שומע כסף, הוא רואה כסף, הוא מאבד את העשתונות. והוא אוהב כסף בצורה מפחידה. זה הדבר שצריך לתקן אותו. הוא רדיפת הכבוד. מחפש לעצמו כבוד, כיבדו אותי, לא כיבדו אותי. אתה פגעת בי. האגו שלו נפגע. מאיפה הביאו את המילים האלה? אני לא יודע. ורדיפת המותרות. מה זה מותרות? כל דבר שאין בו צורך. הוא הולך לקנות חולצות, נגיד, הוא צריך 3-4 חולצות. אומר לו, המוכר, לא, יש לי כאן בהזדמנות, לוקח 6-7, בשביל מה לך 6-7? איפה תשים את זה בארון? אחר צריך לקנות עוד ארון. אחר צריך לקנות עוד חדר. אחר צריך לבנות עוד. או אוכל. אז הוא אוכל, מספיק לו זה. זה היה פיצה טעימה. א', אני לא יודע מה מברכים על פיצה, יכול להיות שזה המוציא, אני לא יודע גם. אנשים מברכים ככה בשופי מזונות, זה גם כן בעיה. אז עכשיו בדרך אחד תפס אותי עם פיצה, שאל אותי מה זה, בצק שטעם של לחם, קצת אולי יש לו טעם שונה, אז זה עדיין נשאר לחם, זה לא פשוט. אז הוא רוצה ורוצה לאכול עוד חתיכה, אבל הוא לא צריך את זה. זה נקרא רדיפת המותרות. או כל מיני הנאות שיש בעולם הזה, שהוא רוצה להנות עוד, ורודף אחרי זה. זה צריך לתקן. אלה הדברים שצריך לחזור בהם בתשובה, ולא מה שאנשים חושבים שזה העיקר לעשות תשובה מהחטאים, יודע, אני יופי, אני לא מחלל שבת, אני יופי לי, אני לא אוכל גזל, אני יופי לי שאני לא אוכל טרפות. לתקן את המידות, זו מידת סקרנות. הוא דיבר, מה עשה, מה אמר? רחלנות, או לראות מה עשה זה, מה זה בנה, מה זה זה. אתם יודעים שיש הלכה למשל, אסור לו לאדם, בגמרא מפורשת, במציאה, אסור לו לאדם לעבור על שדה חברו כשהיא עומדת בקמותיה. כלומר, החבר שלו, או מישהו יש לו שדה, זרע אותה חיטים, והחיטים כעת צמחו, זה גובה יפה, והוא עומד מסתכל, למה? שולט בזה עין הרע. אותו דבר, נגיד, ראה את השכן שלו קנה איזה רכב, אז ראית את הרכב, תמשיך הלאה. לא, הוא עומד, מסתכל מכל הצדדים, מקדימה, מאחורה. של מה אתה מסתכל? הוא השני, הוא עושה תוספת בנייה כאן, באיזה מקום שזה לא שייך לי בכלל. הוא עומד, מסתכל, מה הוא עושה, מסתכל למעלה, למטה, מה אתה מהנדס בנייה, או אתה עובד בעירייה. מה אכפת לך? הוא בונה, שיבנה. תתפלל, מתי יבנה את המקדש? זה מידות, זה כל מיני מידות ונטיות שיש לו לאדם, להתערב בעניינים לא. זה צריך לתקן. או מדבר בטלפון, מדבר, די, שמענו אותך, אמרת כן, והלא, עוד פעם חוזר, ועוד פעם דש בנושא, ותשמע, אני אספר לך סיפור, ותשמע, בכל דקה שהוא מדבר בטלפון, עובר על איסור דאורייתא של ביטול תורה, ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. זה אחד הצרות, תדעו, אחת האסונות של הדור שלנו, זה הפלאפונים. מחוץ לבעיה של הפריצות וכל ה-SMS וכל הדברים החמורים שיש שם, וזה חברות מחללות שבת, וזה חברות שהן מחטיאות את הרבים, זה חברות שהן עושות כל מיני פעולות נגד התורה ונגד הדת. הם מארגנים כל מיני פסטיבלים, כל מיני תצוגות, כל מיני עניינים להחטיא את הרבים. ואנחנו משלמים להם כסף כל חודש. אז אתה צריך את הפלאפון, נכון, אתה צריך להיות זמין, אוקיי, בסדר. אבל תשב, תלמד תורה. אתה יושב מדבר לפעמים שיחה, 28 דקות, 35 דקות. מה זה, אתה יודע, שרפת את החיים שלך, מה עשית ב-35 דקות האלה? זה כל זה יתבעו ממנו ביום ראש השנה, מה עשית? ככותב הרשש, האדם על כל הרגעים נידון, ודנים אותו מה הוציא את חיה בכל רגע ורגע. ככה זה. זה לא פשוט. אז אדם חושב שזה דבר של מה בכך, ומה בדיל ויעבור. אני אגיד סליחות, אני אתוודא ביום הכיפורים, והשם ימחל. אבל תתקן. צריך לשנות את זה. גם זה שאדם באמצע לימוד תורה. איך אדם מחזיק טלפון? באמצע לימוד תורה, פותח את הטלפון ומדבר. או באמצע התפילה. ריבונו של עולם, היצר הרע הזה, הכנסנו אותו לתוך בית הכנסת, לתוך היכל הקודש, איפה הגענו? לאן הגענו? אדם שלומד תורה, תדעו, אסור לו להשיב לשום אדם, לא מדבר עם אף אחד. יש גמרא מפורשת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. שסיפר לי מור אבי עליו השלום, שהוא בא לפה בפעם הראשונה בימי חייו, היה בן 22, פגש את הרב שאול גווק פה בשכונה הזאת. וישב ללמוד איתו. אמר לו, דע, איך זכיתי לכל התורה הזאת? כבר היה סגן נהור. והיה בקיא בכל התורה בעל פה. שס על פה היה יודע. היה רבי עזרא עטייה מספר לנו שכל יום יושב איתו חברותה 4 שעות. גמרות, בעל פה, הכל בעל פה. שולחן ערוך בעל פה, רמב״ם בעל פה, זוהר בעל פה, דברי רבנו הארי בעל פה, ישר והפוך, דברי הרש"ש, היודע זה כשיר השירים. וכל הכוונות של כל התפילות, הכל בעל פה. אז שאל אותו איך, אמר לו, דע, כשאני יושב ללמוד, ומיום שעמדתי על דעתי, אני יושב ללמוד, הוא חושב שהוא נמצא תחת האדמה 2 מטר אפר עליו. כאילו הוא מת. אז מי קורא לי? אשתי קוראת לי, איפה הוא מת? מה, תקרא למת, שיבוא? מה, אני מפחד ממנו. מי יקרא לו? אמא שלו, אחותו, ביתו. כי כתוב בתורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אמרה הגמרא, אלא במי שממית עצמו עליה. ממית עצמו, הכוונה, חושב את עצמו מת. ואז בשעה שהוא לומד, אין אף אחד. וזה צריך להיות. היה ישיבת קלם בגרמניה. מחשמה, מנאצים, הארורים, השמידו את כל הישיבה. אתה יודע מה הם היו שם? היה סבא מקלם, הוא ראש הישיבה, לא הסכים שיקראו לו ראש ישיבה. אמרתי, קראו לי סבא. הוא היה כבר זקן, והיה לו נכדים ובני נכדים. זה גם העברית של התמה הזה, קרא נינים. נינים זה לא נכון, נין זה בן. כי הפסוק אומר, אנחנו קוראים את זה ביום ראש השנה, אם תשקור לי, הול ניני, הול נכדי. ניני זה בני. בא זה התמה שעל שמו יש מיד רחוב, שם כל השיקורים, ששותים וודקה או מלקקים גלידה, עשה נין זה בן הנכד. לא נכון. יש נכד ויש בן הנכד. אז זה... אמר לו, הסבא מקלם, אמר להם, תקבלו עליכם כל מי שלומד בישיבה. נפתחת הדלת, נסגרת, יש רוח, נפסק האור. מישהו עובר, אף אחד לא מזיז את הראש מהגמרא. וזה היה המבחן של כל התלמידים. 300 תלמידים היו לו, שהיו שבים לומדים, לא מזיזים את הראש 4 שעות מהספר. וזה גמרא מפורשת, זה לא איזה המצאה שמישהו המציא. גמרא אומרת, סנדרין, מרגע שהתחיל הדיון, מתחילת הדין, אסור להם להתעסק בשום דבר אחר. שואלת הגמרא, מאימת התחלת דין? איך אני יודע מתי התחיל הדיון בסנהדרין? מי שהתעטפו הדיינים, היו לוקחים תלית, שמים על הראש שלהם, מכסים אפילו את המצח ואת הפנים. ראשי במקום אומר, למה התעטפו? כדי שלא יראו ענה וענה, מישהו עבר או מישהו עלה, מישהו ירד, מישהו פתח, מישהו סגר. ואז ישיחו את דעתם, והאדם צריך ריכוז גבוה מאוד שלומד. בפרט סנהדרין שבאים לפסוק את הדין, הם שומעים טענות, צריכים להיות מרוכזים כולם ב100 בדיון שהם שומעים, בטענות של זה, טענות של זה, כדי לדעת איפה האמת נמצאת. אז זה גם בלימוד תורה אותו דבר. אדם לומד תורה, צריך כולו להיות בתוך התורה. ואם הפוסק עם משנתו ואומר, מנאי אילן זה... מנה אין עיר זה, מאכילים אותו כחלי רתמים. לפי ההלכה, אסור באמצע לימוד תורה לברך בכל רם, שהוא גורם לאחרים שיפסיקו ויענו אמן. זה עבון. הרבה חושבים שזה איזה מצווה אני עושה, שמישהו יענה לי אמן. אתה בינתיים מבטל אותו מתורה. לכן זה צריך זהירות גדולה מאוד. זה אחד הדברים הכי הכי קשים, שעליהם אנחנו צריכים לשוב בתשובה. זה כתב הרש"ש בספרו נהר שלום. ראש השנה, עיקר הדין זה זה. לכן זה הדבר שצריכים לעמוד עליו, לעמוד על נפשנו, כי זה בנפשנו. אדם מידון ביום ראש השנה בשעת תקיעת שופר, מה יעשו בו בחיים שלו? מה יהיה עם גופו? מה עם הבריאות שלו? מה יהיה עם המונו? אחר כך מה יהיה אשתו? תחיה, לא תחיה, מי יודע. בניו, בנותיו, הנלווים אליו. כל הסובבים אותו, הכל באותו יום נפתח והכל נידון. מי לא חרד מהדין? מי לא מפחד מהדין? אין אדם בעולם שלא מפחד מהדין. רבן יוחנן בן זכאי לפני מותו לא אמר, היה בוכה, אמרו לו תלמידיו, רבנו העמוד הימני, נר ישראל, פטיש החזק. בני מה אתה בוכה? אמר להם, מוליכים אותי לפני מלך בשר ודם, מה הייתי עושה? ועוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן, אחת של גיהנם, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אומר הרב חידא, כשאני קורא את זה, מעי מתחתכים, הבטן נקרעת. אם רבן חמל זכאי שלא הניח מקרא, משנה, אגדה, ואף פעם לא ראו אותו בית המדרש מתבטל אפילו רגע, ולא הלך ארבע עמות בלא תורה ובלא תפילין, ובלא כיסוי ראש ובלא כל איזה דברים, הוא היה נכנס ראשון לבית המדרש, יוצא אחרון. מימיו לא קדמה הוא אדם בית המדרש, ואף פעם לא ראו אותו ישן בבית המדרש. אם הוא אמר ככה, מה אנחנו אזובי קיר, כך כותב הרב חידא לעצמו חוץ מכבודו, מה אנחנו אזובי קיר נענה? לכן על מה אנחנו סומכים? רק על חמש המים, אבל צריך שאנחנו נעשה איזה משהו. נראה לקדוש ברוך הוא, נראה לבית דין של מעלה, שאנחנו מוכנים לשפר איזה משהו, לתקן איזה דבר, ואז האדם יכול לבוא. אותו הדבר מה שתקנו לנו לאכול סימנים בליל ראש השנה. זה לא סתם רק שאדם חושב סימן טוב, סימן ברכה, כמו אומר לחיים. זה בכדי שאנחנו נתעורר ונדע שאנחנו נידונים היום. וכיוון שהיום הזה, יום ראשון של ראש השנה, הוא יום השישי שבו נברא אדם וחווה. נבראו אדם וחווה. נברא אדם, וחווה הייתה בצלע שלו. אחרי זה מה היה? אכלו מעץ הדעת, וגרמו מיתה לעולם. ועמד הקדוש ברוך הוא ואמר לו לאדם הראשון, אחרי שחטא וקיבל תשובה וחזר וקיבל את תשובתו, אמר לו, יום זה סימן לבניך. שכל פעם, כל שנה ושנה, שיבואו אליי ביום הזה, והתחרטו על מעשיהם, אני אמחל להם את העוונות. לכן אנחנו אומרים בתפילה, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. מה זה דברך מלכנו אמת וקיים לעד? אומר המדרש, זה מה שכתוב בתהילים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, לעולם כל שנה ושנה, לעולם. הדיבור שלי מבטיח, אני מבטיח שאני ניצב בשמיים כמו שאני קיים לנצח, כך מה שאני אומר זה אמת. לדור ודור אמונתך, כוננת הארץ ותעמוד. למשפטיך עמדו היום, זה ראש השנה. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. אנחנו אומרים לו, אם כבנים, אם כעבדים. אז זהו דבר חמלכנו אמת וקיים לעד. לכן אדם צריך לעשות משהו. אז הסימנים האלה באו לכפר על עץ הדעת, לכן זה באכילה. אז לוקח תמרים ואומר שאיתמו אויבינו, אז יזכור שיש לי אויבים. מה אני עושה נגדם? אני צריך נשק, צריך הגנה נגדם. אחר כך שיקרתו אויבינו ושונאינו. אחר שיקרה, תקרא הרוע גזר דיננו. כשאדם אומר את זה ירעד. יש גזר דין על האדם, זה לא צחוק. ויקראו לפניך זכיותינו. וכן על זה הדרך, שנהיה מלאים מצוות כרימון, או שנהיה לראש ולא לזנב. וכן כל המהלך של כל הצימנים שעושים אותם, הכל כדי לעורר את האדם שישוב בתשובה, ויקח איזה מוסר, אפילו קטן, כבר יתעורר. גם רבנו ארי כתב, וטוב להיזהר בזה, ביום ערב ראש השנה האדם צריך לטבול. הרי כל חג צריך לטבול. אמר רבי יצחק, מצווה על האדם לטהר עצמו ברגל. בפרט ראש השנה, למה? המקווה, יש פה מים, מת טהרה המקווה. זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואז כשאדם טובל במקווה, נשמתו טובלת למעלה בנהר דינור, נהר של אש, ונטהרת מכל הזוהמה שנדבק בה מהעוונות שעשה במשך השנה. והיום הזה אנחנו צריכים להכניע את הדינים והגבורות. יש כאלה נוהגים לטבול 151 טבילות. ואם לא יכול, יודע שזה יום קשה, קצת לחץ, אז ביום שישי שלפניכם, או ביום חמישי השבוע, יכול לעשות, זה גם מועיל. כל מה שאנחנו מוכנים, מתכוון בשביל ראש השנה. מה יש ב-151? גמטריה מקווה. וזה מבטל מידת הכעס, כעס 150. מקווה זה אחד יותר מכעס. גם יסוד בזה, שם אקיה, א' ק' י' ק', מלא ה', א' ל' פ', ה' ה', וי' ו' ד' וק' ק', ויחד יוצא בדיוק 151. זה השם הממונה על המקווה. אז אם יכול, יעשה. אם לא, יעשה אפילו שבע טבילות. לא אפילו שלוש, אפילו תבילה אחת, לתאר את עצמו ויהרהר תשובה בליבו, זה העיקר. הרהר תשובה בליבו בשעה שתובל. למה? שכן הגר שמתגייר, הוא תובל. גם אנחנו כאילו גרים היום הזה, עוזבים את כל העוונות, לוקחים נשמה חדשה. אז אנחנו תובלים. ולא יפחות מחמש תבילות. תבילה אחת של טהרה. ושעליו תומה, אין אדם שלא לא היה בו איזה תומה או איזה דבר, או יצא תומה מגופו. אז זה תבילה של טהרה. תבילה שנייה, המים זה חסדים. ועכשיו מתעוררים דינים, למתק את הדינים והגבורות בחסדים. תבילה שלישית, לכפר עוון הכעס. תבילה רביעית, תכלה שנה וקללותיה. מה זה קללותיה? עוונותיה. לפשוט את כל העוונות שהיה לו, וללבוש כעת, אחר כך חמישית, תחיל שנה וברכותיה, לקבל נשמה חדשה, לשנה החדשה, בלי עוונות. וזה יעשה מי שעושה את זה. עשה את זה, רק יזהר, לא לדבר דברים בטלים, לא לעשות עבירות. גם נוהגים להסתפר לפני ראש השנה, ויכוון בשעה שמספרים אותו שהשיער זה דין. ומורידים לו את השיער מהראש, זה מורידים את הדינים. אישה לא צריכה להסתפר, להפך. הזוהר אומר שאישה צריכה לגדל את השיער. כי עד רבה זה קיום, הקדוש ברוך הוא רוצה בקיום, כאישה היא שורש הדינים. אז רוצה שקיום הדין הזה שישאר, עד רבה יתמתק הדינים. אבל איש צריך להסתפר. וכן על זה הדרך, ויבוא ליום ראש השנה, יבוא מוקדם לבית הכנסת, בלב מנחה, זה מנחה האחרונה של השנה. אין לנו עוד מנחה כזאת, תפשין ע"ב. ואז מפלל אותה כמו שצריך, מתחילה ועצוף, מחפר על כל תפילות מנחה, וכל התפילות של כל השנה האחרונה הזאת, שלא תפלל אותם כהוגן, או שיחסיר בהם, מי יודע מאיתנו, מי יודע. ישמיעו לו אחר כך את זה בקלטת, אוי ואבוי, אוי לו, אותה בושה, אותה כלימה. פה בלע איזה עוד, פה בלע מילה, פה עשה דגש רפא, פה רפא דגש, פה שבנה, שבנח. וכן על זה הדרך. אז אבוא כעת בתפילה הזאת של מנחה האחרונה, מחפרת ומתארת כל התפילות של כל השנה האחרונה. אחרי זה, מתפללים ערבית. אומרים את הפיוט, אחות קטנה, מי זאת אחות קטנה? שכינה הקדושה. אחות לנו קטנה, ושעדיין אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שמדובר בה? אין לנו זכויות מספיק. אז מה יש לה לאחות הזאת? תפילותיה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו כל עם ישראל, אנחנו נקיים אחות שלך הקטנה. אין לנו מצוות, אין לנו מעשים, אנחנו קטנים. אבל יש לנו רק פה להתפלל לפניך. אורך ועונה תחינותיה, אין נה רפה נאה למחלותיה. ואז מתפללים. עכשיו עיקר התפילה, תדעו בראש השנה, זה העמידה, תפילת העמידה. כך כתבו כל הפוסקים. רק מה, תקנו לנו פיוטים, כדי שהפיוטים יעוררו אותנו. וזה האדם זוכר את זה משנה לשנה, והמנגינות, וזוכר את בית אבא, וזה מעורר את הנפש, יש בזה. אבל לא הוא בפיוטים מכוון, ובעמידה הראש שלו באיזה מקומות. לא, בראש השנה צריך להיזהר. מילה מילה. משל בזוכרנו לחיים, שמה נגזר עליו אם יחיה אם לא, אותה שנה. כל מה שיש אותה שנה, כל עשרת ימי תשובה, יש לנו זוכרנו לחיים בימים של חול שלוש פעמים, בשבתות ארבע, בכיפור חמש. שמה נגזר על האדם מה יהיה איתו אותה שנה. כל הפרטים, לא רק על האדם, על כל העולם כולו. יכול לפעמים אדם אחד להכריע את עצמו, את העולם כולו לקו זכות. יכול להיות שחס ושלום מי יודע איזה גזרות, יכול להיות שלא יבוא ולא יהיה. יבוא אדם אחד, יתפלל בזוכרנו לחיים כמו שצריך, יגיד את זה מהלב, באותו רגע הפך תקף מוזניים משחור ללבן, מחובה לזכות. שאין כמו זה. זה מעלתו גדולה מאוד. אז תפילה, תפילה יעשה אותה כמו שצריך. גם ישתדל בליל ראש השנה לישון מוקדם. היום ברוך השם התחיל להתקצר קצת. אז אפשר לישון מוקדם כדי שיקום מחר מוקדם. בראש השנה יש עניין לא לישון מעלות השחר. ירושלמי אומר, איימן דדמיך ברשע דשתה, דמיך מזלה כולי שתה. מי שישן בראש השנה, מזל שלו, מי זה מזל שלו? נשמתו ישנה כל השנה. אז מה עשינו? אז יקום, יראה לו את השחר, ואפילו אין מניין אצלו בנץ, הוא מתפלל נגיד בשש, שבע, יושב יקרא תהילים. לא חסר מה ללמוד, כתר מלכות לרבי שלמה בן גבירול, כתר מלכות לרדבז. יש לנו, יש הרבה ברוך השם מה ללמוד. אדם ילמד תורה, וביום הזה רק תורה. עכשיו בלילה לא ישכח, בתוך הסעודה זה סגולה גם לאריכות ימים. יאמר משניות מסכת ראש השנה. זה מודפס ברוך השם בכל המחזורים. זה לא לקישוט, זה בשביל לקרוא. יש שם ארבע פרקים, אומר רבנו ארי, מי שקורא את זה, ארבע אותיות הוויה מאירות בשכינה, והשכינה מחר בבוקר, בשעת קעת שופר, תהיה סניגורית שלו. תראו מה זה, וזה בשתי הלילות. גם הסדר של הקריאה של הפסוקים, איך שמגיע הביתה, לא יתחיל לדבר, מה נשמע, מה קניתם, בישלתם, אכלתם, ומתחילים לדבר שטויות. ראש השנה, תחילת השנה, קודש! מיד לוקח את הספר, ויזרע יצחק בארץ ההיא, ומצא בשנה עם השם, ויחיו השם, שם הפסוקים, ואמרתם כל החי, אורך זרוע לצדיק וישראל בשמחה, ונוח מצחם בעיני אדוני, וכן זה הדרך, שם כל הפסוקים שמופיעים שם, מיד אחרי זה אומר את התפילה, אנא השם האל הגדול והנורא, שנה הזאת תהיה שנת אורה, ונהיה חכמים ובונים בתורה. ואני לא ידבר, יגיד השני, תקרא אחריי, הוא אחריו, וכל אחד שיקרא איזה פסוק, גם ילד קטן, גם אישה, גם הם שיקראו, במקום שיפטפטו דברים בטלים, זה שעת רצון, שעת קודש, זה לפני הקידוש. אחר כך יברך את בני ביתו, וכל אחד יברך אחד את השני, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה, הדיבור פועל, הלילה הזאת, התפילה עושה רושם, זה תחילת תשרה, ואל תשכחו מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי שמעון אומר לנו את זה, 13 צינורות של רחמים, של מידות רחמים, כל השנה נעולות, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, מתחילת הלילה, אחרי השקיעה בדקה, עד מוצאי כיפור, הם פתוחים. ואז התפילה מתקבלת, אז שעת רצון מדהימה בעולם, איפה יש לנו 10 ימים כאלה? והגמרא דרשה על זה את הפסוק, דרשו אדוני בהימצאו, כי ראו באותו קרוב, דרשו השם בהימצאו לעשרה ימים, שמראש השנה ועד יום הכיפורים. אז תארו לכם, זה גם הלילה, גם ליל ראש השנה. ומותר לקרוא תהילים בלילה בראש השנה, כי לילה כיום יאיר, חשיכה כאורה, זה ליל יום טוב. אז אדם ישתדל לאותה לילה לא לדבר שום דבר אסור, שום דבר גנאי, שום דבר חול. רק ברכות ודברים יפים, ויתן להם תשומת לב למי שצריך, קצר וקדימה, לקרוא בפנים מאירות ושוחקות, ולא להיות כועס, ולא להיות מצטער, ולא עצב, ואפילו יקרה מה שיקרה, לא להצטער. זה כל הלילה, ילך לישון מוקדם, ששיקום בעלות השחר. אחרי עלות השחר, מתי יוצא עלות השחר? 4:47. ויש מי שאומר 5:10. טוב, אז מי שיכול ב-4:47 לקום, אשרה ואשרה חלקו. ואם לא, לפחות לפני 5:10. אז יקום, יער, יברך את כל מלכות השחר מתוך הספר, יאמר אחרי זה יש שם מה שצריך להגיד לפני התפילה, יבון אלמה, יש שם התפילה שכתב אותה בן ישחי, יש שם אמר רבי שמעון הרמית ידי בצלוטין לאלה תקחת ראותה, לאלה השתכח, כמה זה חשוב לומר את זה בפרט ביום הזה. זה יום שיש תפילה לפני קודם כל התפילות, זו תפילה קדומה מאוד שנוהגים לומר אותה. ואז ילך לבית הכנסת, וישתדל לומר אדון עולם לפני התפילה, כמו שכתב רב היי גאון, בשם אביו, רב שרירה גאון, אמר אני ואבי ערבים בדבר, מי שיגיד אדון עולם אשר מלך בכוונה, תפילתו תתקבל, ואין שטן ואין פגערה יכול להקטרג על תפילתו. אז זה דבר חשוב, לומר את הכל כמו שצריך, מילה במילה, אדון עולם אשר מלך. הרי זה בבית הכנסת, השתדל לקבל עליו לא לדבר שום דיבור חול. ואם שם מדברים או יש מחירות וכדומה, יקח איתו ספר תהילים. וישים סימנייה, ויקרא. וכן על זה הדרך. פתיחת האיכל, יכוון לעולם השם דבר חניצב בשמיים. הוויה בניקוד שבה קמת, שבה קמת, זה מבטל כל הגזרות הקשות והרעות. זה העולם השם, לכוון שבה קמת, שבה קמת. ביום הראשון אנחנו נוהגים, ואם בבית הכנסת לא נוהגים, תעשו את זה אתם, כל אחד יעשה בינו לבין עצמו. לומר פרשת העקדה, לפני תקיעת שופר, לפני את שערי רצון, או בשעה שעושים משברכים, תקרא את פרשת העקדה. הרב חידה כותב, שמי שאומר פרשת העקדה בעת צרה, ואחריו ריבונו של עולם, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, עד והארץ אזכור, נקרא רק גזר דינו. אומר, ויש קבלה בידינו, שאם אומרים עת שערי רצון, אפילו ביום רגיל, ופרשת העקדה, מה שיבקש יענו לו מהשמיים. אז ביום השני, יש לנו את זה בקריאת התורה בעצמה, אנחנו קוראים בתורה, אבל ביום הראשון לא כך. ביום הראשון קוראים, והשם פקד את צרה כאשר אמר, ואין לנו פרשת העקדה. אז יאמר את פרשת העקדה מיד בינו לבין עצמו, או אם בית הכנסת אומרים, זה עוד יותר טוב. ואחרי זה הפיוט את שערי רצון, והשתדל לקבל עליו איזו קבלה טובה באותה שעה, כי צריך לדעת שהפנקסים נפתחים בשעת התקיעות, ואז לקבל עליו. אחרי זה בערב לא לשכוח לעשות תשליך. התשליך יעשה אותו קרוב לשקיעה, לא כמו שיש כאלה ממהרים מאוד. ברוך הבא רב. אז יש כאלה, הוא מתפלל מנחה בצהריים, באחת בצהריים, אחד וחצי עושה תשליך. זה לא כל כך טוב. תשליך צריך לעשות בסוף היום, בשעה האחרונה, סמוך לשקיעה. מפני שיש כמה טעמים לתשליך. אחד מהטעמים של התשליך, שאברהם אבינו לקח את יצחק לעקדה. זה היה סמוך לשקיעת החמה, באו במים עד צווארם. ועוד ראינו כמה עניינים נפלאים, ורבנו הרי בפירוש כתב, שתעשה את זה סמוך לשקיעה, זה טוב מאוד. שאומר, ותשליך ממצולות ים, עיקר התשליך זה הפסוקים. שאר התפילות שלפני ואחרי זה מנהגים, אבל עיקר התשליך זה הפסוקים, זה שלושה פסוקים, מאל כמוך, ישוב ירחמנו, אחר כך תיתן אמת ליעקב, חסד הרבן, שבאת לרבותינו ממקדם. שם יש ותשליך יכוון, שכל העוונות שנבראו ממנו, עם השנה, בכל השנים שעברו, השנה זה שנה חדשה, זה רק בקושי חצי יום עבר. אבל שום כל השנה האחרונה, והשנים שלפני כן, יושלכו במצולות ים. עכשיו, מה זה המים האלה? זה לא פה במים הם יורדים העוונות, הפחדים לשתות את המים. לא, זה יש איזה קשר עם מצולות ים באוקיינוס האטלנטי. באוקיינוס ההודי, איפה שאיראן, איפה שנמצאים כל השונאי ישראל. שם בתוך האוקיינוס נמצאים פלוני וכל השיעה שלו, והם לוקחים את כל העוונות ובולעים אותם. אז זה מצולות ים. אומר רבנו הארי, ניצל מצולות אותיות צל מוות ים. זה משם הבא, כל הגזרות לא עלינו באות משם. הוא זורק את זה שם והכל הולך. אבל כל זה בתנאי שיעורר את עצמו לשוב בתשובה. בלילה השנייה יעשה עוד פעם את הסימנים. יש מקומות נוהגים לעשות גם ביום את הסימנים, אין בעיה בזה. למה? אדרבה, אנחנו רוצים להוסיף תפילה, להוסיף התעוררות שיהיה רחמים בשמיים, ואמרנו, גם מצד שבשמיים ירחמו, גם מצד שאנחנו נעורר את ליבנו, כמה שנתעורר יותר, וישבר הלב יותר, זה זכות גדולה יותר. מה רוצה? כן, אפשר גם עם כוס מים. הכל אפשר, גם קופסה של טבק מלאה מים אפשר, גם, הכל. העיקר ישו בתשובה, זה העיקר. לא משנה איזה גודל פיילה, לא משנה כמה ליטר, לא משנה כלום. העיקר, הלב הזה, אני אומר על הלב שלי, צריך לשבור אותו ולהכניע אותו, שלא יהיה שם יצר הרע. והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועל גזרות טובות. יתרו אוסף כעת בשביל פדיון נפש מי שרוצה, ובלי נדר אנחנו בערב ראש השנה נעשה את הפדיון לכל הקהל. והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בטוב ובנעימים. וכבוד הרב, הקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותו עם כל ישראל. בספר חיים טובים, ספר גאולה וישועה, ספר ברכה, רווחה.